חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע נקרא פרשת וירא, ורציתי לעמוד על מבחן מידת החסד. פרשתנו מתחילה עם הסיפור של הכנסת האורחים של אברהם אבינו. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו, הנה שלושה אנשים ניצבים, רץ לקראתם, ויאמר, אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהל אל שרה, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר אחוה טוב ויתן אל הנער וכו', והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכל. מאזינים יקרים, יש פה להתבונן קצת בכל המעשה חסד הגדול הזה, הכנסת האורחים המיוחדת הזו, שחז"ל כל כך מרחיבים ומעריכים במדרשים ובחז"ל על גודל השכר בעבור הכנסת האורחים הזו. ועלינו להתבונן ולשאול, להבין, איך ייתכן שמעשה אחד של הכנסת אורחים כזה של אברהם אבינו, אומרים חז"ל במדרש, שבניו יקבלו שכר אחריו במדבר, ביישוב ולעתיד לבוא, בגלל מעשה הכנסת אורחים. הרי אברהם אבינו היה איש חסד, עמוד החסד, כמו שכתוב בהמשך הפרשה, ויתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם, וחז"ל אומרים, שהוא בנה, כך כתוב באבות דרבי נתן, בנה פלטרין גדול, פתוח לארבע רוחות, והיה מלא אוכל ושתייה, כל כולו חתיכת חסד. אז מה קרה שבמעשה הזה, כל כך הרבה שכר, שהוא צריך לקבל, בניו מקבלים, עבור מעשה של הכנסת אורחים אחת. יתרה מכך, הרי הגמרא במסכת בבא מציעא בדף פ"ו כותבת שכל מה שעשה אברהם אבינו בעצמו, הקדוש ברוך הוא שילם לבניו בעצמו. כל מה שעשה על ידי שליח, אז הקדוש ברוך הוא שילם לבניו על ידי שליח. לא מובן, פלא פלאים. מדברים פה על מעשה הכנסת אורחים אחת, מיני אלפים ורבבות שהוא עשה. וכאן לא רק שמתייחסים אליה כמעשה מיוחד, אלא גם כל חלק ופרט במעשה מתייחסים אליו בדקדוק, מה הוא עשה בעצמו, מה הוא לא עשה בעצמו. הרי כל המעשה הזה הוא מעשה אחד. מדוע כל כך מתייחסים לכל חלק וחלק מהמעשה? ואם אל הבקר רץ אברהם, אז הקדוש ברוך הוא הוריד בעצמו את הסלב, ואם זה יוקח נמה מעט מים על ידי שליח, אז את המים רק על ידי שליח שיקה על הסלע. למה? הרי זה סך הכל הכנסה אחת, ומדוע כל כך בפרטי פרטים מתייחסים ועוד ממידה כנגד מידה בכל פרט וחלק במעשה? מה הסבר לדברים? ועוד יותר קשה, שהרי הגמרא שם אומרת שמדובר על מלאכים, הרי זה לא בני אדם שהתארחו שם, זה מיכאל, גבריאל ורפאל, ככה הגמרא אומרת שם בבבא מציעא. יוצא, זאת אומרת שהכל בנדמה לי, ודווקא במעשה הזה חז"ל מעריכים בשכר הגדול שזכה לו אברהם אבינו בגלל אותה הכנסת אורחים. וקושיה יותר קשה שעלינו להתבונן לפרשתנו. הרי בפרשתנו מסופר על עוד הכנסת אורחים. זו הכנסת אורחים של אברהם אבינו, מה שאמרנו. אבל ישנה הכנסת אורחים גם של לוט בסדום. העיר סדום, שהיא סדומית, שהם היו לוחמים נגד מי שמעיז לעשות חסד או לתת צדקה, כי הם היו אכזריים. ובכל זאת לוט שמה הפציר במלאכים להתארח אצלו, ולא רק זה, אלא באו אליו כל אנשי סדום ורצו לשבור את הדלת, יצא לפניהם והתחנן אליהם, קחו את שני בנותיי, תעשו בהם מה שאתם רוצים, אבל העיקר תשאירו לו אורחים. זאת אומרת, הוא עשה חסד, הכנסת אורחים אדירה, אולי עוצמתית אפילו יותר מאברהם אבינו. זה היה כרוך אפילו בפיקוח נפש, ולא מצאנו בחזל כי הוא זה שלוט קיבל שכר עבור המעשה הגדול המיוחד הזה. אז מהו ההבדל בין הכנסת אורחים של אברהם אבינו לבין הכנסת אורחים של לוט? ונקדים ונאמר, מאזינים יקרים, שני חלקים. אם נתבונן בנוהג שבעולם, ישנם רבים טובים שעושים חסד, אבל ישנם שהחסד הוא נעשה כאשר יש לזה פרסום, אהדה, ערכה, כבוד, לקבל את השם הטוב, לקבל את היוקרה, לקבל תעודות הוקרה. ואז אתה רואה בני אדם משקיעים, מתאמצים ועושים את כל הפרסום והכל להגדיל ולשבח ולרומם את כל מעשיו. יכול להיות זה לגבי אחרים, אבל מה עם בני ביתו? שם הרי אין הערכות, אין כלום, אז שם החלק הזה הוא ממש דועך. התורה מלמד אותנו בדיוק הפוך, כמו שנבהר בהמשך. זה דבר ראשון. שנית, בני אדם אוהבים חיים קלים וקיצורי דרך, ובפרט בענייני המצוות, כמה שפחות לתרוח, אז תמיד מעדיף, כמה שפחות קשה יותר כדאי. ולכן, לדוגמה, אני תמיד אומר את זה בהלצה רק, אוהבים הציבור, למשל, שיהיה בעל שמחה בבית הכנסת, הרי שם אז ממילא נפטרים מאמירת תחנון, שמחים מפני שמחה. ההלכה היא פותרת את הציבור מפני שבעצם הוא צריך להיות שותף לשמחה של בעל השמחה. זהו הטעם. אבל אפשר לומר בהלצה שאולי יותר שמחים שאין תחנון מאשר ששמחים בשמחתו של בעל השמחה. כי אוהבים קיצורי דרך. אדם אוהב לברך על המחיה בלי ברכת המזון, מעדיף דברים שעל המחיה. אדם הולך לקנות תפילין, הוא מעדיף לקבל מוכן, תעשה לי טובה, לבדוק איזה בתים, איזה רצועות, איזה פרשיות, איזה סופר. לא רוצה את כל הקשיים האלה, תן לי על המוכן. אדם הולך לקנות ארבעת מינים, מעדיף לקבל סט מוכן, תעשה לי טובה, בדוק, שלום, זהו. ללכת להתרוצת, לבדוק, אתרוג, לולב, הדס, זה קשה. בדיקת חמץ, מעדיפים למכור את הבית, העיקר לא לתרוח בבדיקה. זאת אומרת, בכל ענייני התורה והמצוות, אדם מחפש את הקיצורי דרך. למרות שהאדם בענייני פרנסתו והעסקה מבין שסוד הצלחה, כמה שהוא מתאמץ ותורח, ואז הוא זוכה להצלחות. שם הוא לא מתקמצן. והתורה מלמדת אותנו בדיוק הפוך, שכל קיצור דרך האמיתי לנשמה זה כמה שיותר תורח וכמה שיותר מתאמץ. כמו שהרי התנא אומר, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ולא מקבלים שכר. כי במבחן העולם הזה בענייני פרנסה ועסקים, מה שקובע זה מבחן התוצאה, מה אתה מספק, לא מה תרחת, לא מה התאמצת ולא כמה התאמצת, זה לא מעניין את אף אחד. אבל בקיום התורה ומצוות, הקדוש הוא משלם על כל עמל, על כל הגיע, על כל מאמץ. זה המציאות של העולם. ולכן מפה ניכנס לפרשתנו, מוריי ורבותיי, ונקדים שתי הקדמות. הקדמה הראשונה זה שנבין את מבחן מידת החסד. מה זה חסד? חסד זה כאשר אדם עושה את זה מתוך אהבת הזולת באמת לעשות רצון השם ואהבת לרעך כמוך. ולא שהדבר נובע ממניעים ואינטרסים אישיים אחרים. לדוגמה, ניקח כמה דוגמאות. למשל, חסד אמת. זה נקרא בשם חסד של אמת. כמו שאמר יעקב אבינו לבנו יוסף, ועשית עמדי חסד ואמת. אומרים חז"ל במדרש, וכי יש חסד של שקר, ועונים על כך, כן. יש חסד שעושה את זה בשביל החנופה, בשביל הכבוד, בשביל התמורה, בשביל הערכה, בשביל הערצה. אבל חסד אמת, הוא לא יקום, לא לפרסם אותו, לא להודות לו. זהו חסד של אמת. ללא תמורה, זה חסד של אמת. בדומה לכך, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת בדף ח', מתן בסתר יכפה אף יותר ממשה רבנו. משה רבנו חשש מהאף והחמה, אבל כשאדם עושה מתן בסתר, זה כופה אפילו אף, פירושם של דברים. אדם יכול לעשות צדקה, אבל יש צדקה ויש צדקה. צדקה שהוא עושה בסתר, אפילו אם מידת הדין מתוחה ואפילו יש חרון אף בעולם, הוא ניצול בגללה. אבל צדקה בגלוי הוא לא ניצול בגללה, כשיש מידת הדין, כשיש חרון אף בעולם. היא לא יכולה להגן. מה ההבדל בין זה לזה? ההבדל כשאדם עושה מתן בסתר, הווה אומר שלא ידוע מי הוא הנותן, אז אם כן הוא לא מצפה לא לתמורה, לא להערכה, לא להרצה ולא לכבוד ולא לפרסום. זהו צדקה אמיתית לשם צדקה, לשם אהבת הזולת, כדי לעשות רצון השם. כשבן אדם עושה בגלוי, הרי הוא מבין שהתמורה לכך, יגידו לו תודה רבה, יעריכו אותו, ידברו עליו, יכבדו אותו, יפרסמו אותו, ואז בעצם זה מוריד את כל הערך של המצווה, כי יכול להיות שכל הצדקה הזאת כדי להשיג את התמורה הזאת. לכן היא לא יכולה להגן כשיש חרון אף. דבר שלישי בדומה לכך, חסד עם בני ביתו. אומרת הגמרא, אומר הירושלמי, שהחסד עם בני ביתו, במסכת כתובות פרק י"א הלכה ג', גדול החסד עם בני ביתו יותר מהחסד שעושים אחרים. שכתוב, מבשרך אל תתעלם. וזה מובא בפוסקים להלכה ובכל ספרי המוסר. מה ההבדל? למה גדול החסד שאתה עושה עם בני ביתך יותר גדול מחסד שאתה עושה עם אחרים? לכאורה, במוסכמות החברה זה בדיוק הפוך. וזה הטעות. מה ההבדל? ההבדל המהותי, שכשהוא עושה חסד בבית, הוא לא מצפה לפרסום בעיתון, ולא להודעה, ולא להערכה, ולא להרצה, ולא לכבוד. אז החסד הוא אמיתי. כשהוא עושה חיצוני, יכול להיות שכל המניעים שלו זה חלקים חיצוניים. זה השגת התמורה שהוא מצפה אליה. זה ההבדל המהותי. לכן החסד הגדול האמיתי יותר זה עם בני ביתו. זהו הקדמה אחת למבחן החסד. מהיכן המקור של עשיית החסד. מה המניעים של אותו עשיית חסד. והקדמה שנייה, מה שכתוב בפרקי אבות, בפרקי משנה כף ג', בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. גודל שכר המצוות הוא נמדד לפי גודל הצער והמסירות בעשיית כל מצווה. עד שאמרו באבות דרבי נתן, גדולה מצווה בצער, פי מאה ממצווה שלו בצער. וכמובן שוב שהמדדים עולים ועולים לפי גודל הצער. והמשיל על כך, בעבוד הרבי נתן מביאים, שהמשיל על כך הלל הזקן, ניקח מהן מה שמתנהל בחיים שלנו. אדם רוצה להזכיר חמור בשביל להעביר מסע, אז אם הוא מזכיר את זה לקרוב, אז עולה לו נגיד מחיר מסוים. רוצה למרחק כפול, עולה לו כפול. למרחק משולש, עולה לו משולש. אז אמר הלל, אם חמור כמה שהוא יותר תורח מקבל שכר, אז בן אדם לא, קל וחומר, בבנו של קל וחומר. כך שהמדד בכל מעשיו של האדם, כמה מאמץ, כמה תרחה, כמה צער, כמה מסירות לעשיית אותו מעשה. ובזה נבוא לפירוש פרשתנו. אנחנו רואים שתי מעשי הכנסת אורחים בפרשתנו. הכנסת אורחים של אברהם אבינו, לעומת הכנסת אורחים של לוט. מה ההבדל המהותי בין שניהם? כאשר נתבונן, נראה את מבחן המניעים של עשיית החסד. אצל אברהם אבינו כתוב, מצד אחד יוקחנה מעט מים, ומצד שני אל הבקר רץ אברהם, רח וטוב, הביא להם רח וטוב. הגמרא אומרת שם במציאה, שחט שלושה עגלים כדי להגיש להם שלושה לשונות, ברוחב, ברחבות, בנדיבות לב. מה קרה שפתאום דווקא במים הוא מתקמצן? בדיוק פה הוא מתקמצן. בבשר שזה עולה וקשה, שם הוא רץ והתרוצץ. מה ההבדל? אלא אומרים המפרשים, אברהם אבינו מלמד אותנו, חסד מתחיל קודם כל עם בני הבית, התחשבות בבני הבית, חשיבה על המציאות של הבית. קודם כל איתם תתחיל עם החסד, רק אחרי זה אתה יכול לעשות אצל אחרים. אני לא יכול ללכת להדר במצווה ולהגיד להם תיקחו מים כמה שאתם רוצים, כי המים העבד שלי צריך ללכת ושוב לשאוב ולהביא, ועוד פעם תשתמשו במעט מים. אני לא צריך לצער אחרים, את בני ביתו, בשביל לעשות חסדים. אלא בקר רץ אברהם, הוא בעצמו, אז הוא התאמץ וטרח ועשה שחת שלושה עגלים, והוא עומד עליהם ויוכלו. זה כן, כל עוד שזה קשור אליך. הווה אומר שלמעשה כשאתה מתבונן בדברים, זהו חסד אמיתי. כי אנחנו רואים שמידת החסד היא פנימית, מזה שבבני הבית הוא מתחשב. הוא חושב על הצער ועל הטרחה ועל המעמד של בני ביתו. זה המבחן האמיתי, ששם אין תמורה. אז אנחנו מבינים שהחסד הוא חסד אמיתי. כי החסד הזה נובע מתוך ערכים אמיתיים, מתוך אהבת החסד. זה חסד, לעשות רצון השם. אבל ניקח את הכנסת אורחים של לוט לעומת זה. שם כתוב שהרי הוא בא אחרי שהם באו לשבור את הדלת, הוא בא ויצא אליהם והציע להם את שני בנותיו. אומר הרמב"ן, מתוך שבחו למדנו את גנותו. הרי חז"ל אומרים במדרש תנחומא, מנהג העולם בדיוק הפוך. אדם מוסר את עצמו להציל את בני ביתו, ופה הוא מוסר את בני ביתו בשביל האורחים. איך יכול להיות כזה דבר? זאת אומרת, אצלו הבית הוא לא נחשב בכלל. הוא לא מתייחס לבני הבית. הוא מוכן אפילו להקריב את בני הבית. אבל עם אחרים הוא כן מוכן לעשות חסד. זה לא חסד. הווה אומר שיש לו מניעים חיצוניים, שיש לו אינטרסים אישיים. זה לא נובע ממקום של אהבת חסד אמיתית. אהבת חסד אמיתית מתחילה כאשר אתה בבית שלך הוא בעל חסד. כשאתה בבית שלך יודע לעשות חסדים מבני הבית, ששם אין תמורה, אין הערכה, אין הערצה, אין פרסום, זה חסד. אם אתה בנוי במידת החסד כזו, ואתה עושה בחוץ, זה המשך לאותה תכונה נפלאה ולאותה מידה יקרה. אבל כשבן אדם בבית שלו, הוא עושה את כל הטרור, מתעלם מכל הבית, מתחזר על הבית, זה לא חסד מה שאתה עושה בחוץ. כל מה שאתה עושה בחוץ לא יכול להיות שזה נובע מתוך אהבת הזולת. לא ייתכן שאתה עושה את זה מתוך רצון השם. אלא בטוח שהמניעים שלך זה חיצוניים. התמורה שאתה רוצה לקבל כל אחד לפי הבנתו. אספר לכם מעשה שהיה איתי בהקמת העיר. פתחתי את הכולל פה בעיר אלעד לפני שהתושבים התחילו. היה לי פה כולל. ולאחר כמה זמן, איזה יום אחד בא אליי איזה אברך בחזותו לפחות, ביקש שהוא רוצה לפגש איתי, וקבעתי לו פגישה, ישב איתי, בא לדבר איתי. אומר לי, תשמע הרב, אני רואה שיש לך כולל לא גדול, אני מוכן להציע 20 אברכים, אני מתחזק אותם, אני מביא לך את התמיכה שלהם כל חודש, הכל. אני לא מכיר את הבן אדם, לא הכרתי אותו אף פעם. הוא לא מכיר אותי ואני לא מכיר אותו, הוא רק שמע עליי בלבד. ופתאום הבן אדם בא, מציע לי להחזיק 20 אברכים ולהביא את הכסף והכל. הייתי בתדהמה, היה למוזר, אני יודע שאני, כדי להחזיק אברכים צריך כל פרוטה לפרוטה לאסוף, עם ביזיונות, עם בושות, עם מאמץ. ופתאום בא אחד מוכן להחזיק 20 אברכים וככה בקלות, אבל לא סירבתי, אמרתי לו בוא נראה. זה חלום, אבל אני לא יודע, אולי יתממש, אולי לא, אבל לא נראה לי. החלפנו פרטים, טלפונים, הכל, כדי ליצור קשר וכדי לתאם, איך לסדר את כל העניין ולתכנן וכו'. והנה אני מצלצל, לא ענה לי בפלאפון שלו, צלצלתי לבית שלו שהוא נתן לי את המספר, ואשתו עונה לי. ביקשתי ממנה, האם אפשר לדבר עם כבוד הרב? היא שמעה את המילים האלה, פשוט צרחה עליי. רב? איזה רב? זה רשע, אתה אומר לו רב? אמרתי לה, לא, אני חשבתי שאולי טעיתי במספר. אני מדבר על מי, אני דיברתי איתו, הוא רוצה להחזיק כולל, להחזיק אברכים. אומרת לי, כבוד הרב, אתה לא מבין שאני מדבר איתך על אדם נאצי, אכזרי, רשע, היא חולה במחלה, היא סובלת כאבים נוראים, מרותקת למיטה. היא אומרת לי, חלב הוא לא הולך לקנות מהמכולת לילדים, לא אכפת לו ממני, לא אכפת לו מהבית. רק בחוץ כל היום. שמעתי את הדברים ממש, הייתי עמום. הבנתי שזה הכל עור ופרח. לא יכול להיות בן אדם שבאמת עושה חסדים. זה לא יכול להיות בעולם. אדם שהוא כל כך אכזרי בבית שלו, יכול לעשות. הבנתי שזה סתם דיבורים וטעויות. ואכן כך היה, סופם של דברים, כלום לא יצא מזה. יותר הוא לא יצר קשר. כיוון שלא יכול להיות בעולם שאדם יש לו את הטוב לב האמיתי שיודע לעשות מה זה חסד, אם בבית שלו הוא לא יודע לעשות, אם בבית שלו הוא בועט, אם בבית שלו הוא מתאכזר, הווה אומר שלא, מה שאתה עושה בחוץ זה הפשט, הוא לא עושה חסד. אתה מחפש את התמורה, אתה עובד על כבוד, אתה עובד על יוקרה, אתה עובד על שם, אתה לא עושה חסד. זה לא חסד בכלל. וזה ההבדל המהותי בין אברהם ללוט. זה מתחשב בבני ביתו, וזה מתאכזר על בני ביתו. כמו שאומר הרמב"ן, מתוך שבחו למדנו גנותו. זה פשוט מרוקן מתוכן את כל הפעולת חסד הזו. שנית, החלק השני שבדבר, הרי אצל אברהם הבינו כתוב, זה היה ביום השלישי למילתו, שהיה כואב מאוד, כמו שהגמרא אומרת שם במציאה, שבאמת כחום היום, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, כדי שלא יצערו אותו ולא יטריחו אותו. בין 100 עושה ברית, וביום השלישי זה הכי כואב, הקדוש ברוך הוא רחם עליו. אבל מה הקדוש ברוך הוא ראה? שהוא יושב פתח האוהל כחום היום, ומצטער שאין לו אורחים. אז הקדוש ברוך הוא רחם עליו, שלח לו 3 מלאכים. אז מדובר על אדם שנמצא במצב של צער. אם הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה בגלל הצער הזה, זאת אומרת שמציאות שלו זה צער גדול, כאבים גדולים. ולמרות הכל מה אנחנו רואים? עם כל הכאבים, עם כל הצער שלו, הוא קם ורץ, ולבקר רץ אברהם, ולא מסתפק במועד, שאוכל 3 עגלים כדי להבין, ועומד עליהם תחת העץ ויוכלו. במסירות נפש אדירה. זאת אומרת, זה מבחן של חסד, שהוא א', מתחשב בבני ביתו, ב', עושה את זה עם כל המסירות. אינו דומה בן אדם שבריא ושלם, הכל רגוע, והמצב הכל תקין, ועושים חסד, זה נפלא. אבל כשבן אדם יש לו את כל הסיבות שבעולם לפתור את עצמו, ומתאמץ וטורח וסובל, זה, המעשה הזה הוא גדול 10 מונים מכל מעשה אחר. לעומת לוט, היה בן אדם בריא, בריא ושלם, משועמם שם בסדום שאין אורחים בכלל, ורואים שאצלו לא היה שום מאמץ ושום תרחה בדבר הזה, שהוא באמת, אוקיי, הוא רוצה. ואנחנו רואים שאצלו החסד הזה הוא לא חסד פנימי, שהרי הוא מתאכזר על בני ביתו, ולא יתאמץ שום דבר. לכן המעשה חסד של לוט הוא שונה לגמרי מהמעשה חסד של אברהם אבינו. לכן באמת הגמרא בברכות בדף ח' אומרת, שבזכות, אומר רבי יוחנן, איך מאריכים ימים בבבל? הרי למען ירבו ימיכם כתוב בארץ. אז ראה שהם משכימים מעריבים, אמר בזכות השכמה וערבה לבית הכנסת מאריכים ימים. הגמרא בשבת, במסכת שבת דף קוקוב זין כותבת, גם כרב יוחנן אומר, שישה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, ואחד מהם המשכים ומחשיך לבית המדרש. למה? למה חז"ל מדגישים את ההשכמה? בן אדם הולך להתפלל, עצם זה שהוא מתפלל. למה ההשכמה היא מקבלת את כל השכר הזה ואת הביטוי הזה? התשובה היא, עצם התפילה, אתה חייב. איכן הגדולה של האדם? ההשכמה, ההחשכה, הוא מתאמץ, תורח, המאמץ והתרחה, זה מה שמרומם את הכל. כיוון שכבר אמר איוב בפרק מ"א פסוק ג', מי יקדימני ואשלם תחת כל השמיים לי הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את כל האמצעים, את כל האפשרויות כדי לעשות את המצוות. אז בעצם היה מקום לומר, אז אין סיבה לתת לך. איכן הביטוי של מעשה האדם? המאמץ, הטרחה, התוספת, לא רק הביצוע של המצווה בלבד, איך שזה מסתדר לו. שמה זה הגדולה. אמרתי אולי כרמז, מי הקדימני ואשלם, מי שמקדים אז אני אשלם לו, כי הוא מקדים, הוא מתאמץ. ראיתי מעשה שמסופר על הרב לוין, הרב יצחק לוין זכרונו צדיק וברכה, הוא היה רב של הבית סוהר, היה לו רישיון מיוחד בזמן הבריטים להיכנס לבית הסוהר, הוא היה מעודד, היה מחזק. פעם אחת באיזה יום הוא בא לשם, השומר החליט לא לתת לו להיכנס, הוא מראה לו יש לו אישור, לא מעניין אותו. ואז הרב לוין יודע שיכול להיות שיש עוד כניסה מהצד השני, עשה סיבוב על כל הבית הסוהר ונכנס מהצד השני. ופתאום באמצע שהוא נמצא שם בבית הסוהר, פתאום השומר הראשון רואה אותו, אומר איך נכנסת? אמר לו מהצד השני. אמר לו עכשיו אני מבין שאתה באמת רוצה לעזור לבני אדם. כי אם זה היה סתם בשביל איזה סיבה של שכר או משהו, אז היית, יש לך פטור, לא נתנו לך להיכנס, שלום. רואים שבעצם יש לו את הפנימיות לעשות חסד עם אנשים. כמו שמסופר על רוטשילד, רבי יעקב רוטשילד, היה איזה אדם שפעם נזקק לצדקה, בגלל צריך לחתן, אין דוניה של חתנת בנותיו, אין לו כלום. יעצו לו שילך לרוטשילד, רוטשילד לכל חתן וכלה, הוא נותן סכום קבוע. תלך אליו. אמרו לו איפה הוא גר, שילך לשם ויבקש. אכן הוא הלך לשם, הלך להתפלל בית הכנסת, אמר אחרי שיגמרו את התפילה, אז אני אשאל מישהו, כי הוא היה ביישן, הוא לא יכול לדבר לפני האנשים, התבייש גם שיראו אותו שהוא שואל, אז הוא חיכה ממש עד הסוף, עד שנשאר הבן אדם האחרון, היה איזה זקן שנשאר בסוף, חיכה שהוא היה לבד, ואז ניגש אליו. אמר לו, כבודו אולי יוכל לעזור לי, אני צריך, רציתי לדעת איפה גר רוטשילד, אולי תוכל להגיד לי בדיוק איפה הכתובת, תראה לי. אמר לו כן, תמתין עוד מעט, אני אראה לך. המתין עד שגמר, ואז הוא הולך יחד עם אותו זקן, צועד איתו והולך איתו עד שהגיע קרוב לבית, אומר לו זה הבית של רוטשילד, הוא מקבל בשעה 4, תבוא לפה, הוא יעזור לך. הוא לא אמר לו כלום. באמת הוא חזר בשעה 4, חיכה, הכניסו אותו, ואז הוא מתיישב, נכנס רוטשילד, הוא רואה שזה אותו זקן. אמר לו, מה הבעיה שלך? שאל אותו, אמר לו שהוא מצב של עוני גדול, ואני צריך נדוניה לבנות כדי לחתן, אי אפשר. אמר לו, יש לי סכום קבוע לכל חתן וכלה שאני נותן, אבל לך אני אתן כפול. למה? אבל לא, אני אגיד לך. תמיד אני עושה חסד עם הכסף שלי, מבקשים אני שולח את התרומה. אבל אתה מיוחד. זה קטע אותי לא רק עם הממון אלא גם עם הגוף, שאני בעצמי אלך ויתרח להסביר לך את הדרך איך להגיע לבית. אז זה חסד לא רק בממוני אלא בגופי, לכן אתה תקבל נדוניה כפולה, חסד בגופו, כי כל מאמץ, כל תרחה מכפיל. לכן מאזינים יקרים, מכאן למדנו, הרבה בני אדם יכולים לעשות חסדים, אפילו במסירות נפש, ואין לזה שום ערך, כי הם לא עושים חסדים, הם דואגים לכבוד, הם דואגים לאינטרסים שלהם, הם דואגים ליוקרה שלהם, הם דואגים לשם שלהם, כך שזה לא מעשה חסד, אלא זה רדיפה אחרי הכבוד והתמורה. לזה אין שום ערך, והמדד והמבחן לכך, מה הוא עושה בבית? האם באמת הוא מתחשב בבני הבית? האם הוא דואג לבני הבית? האם הוא יודע לעזור לאשתו בבית? לעזור לילדים בבית? או שאת זה אין לו זמן והוא לא מוצא לזה את הזמן? הכל יש לו רק בחוץ. המבחן בכך שהוא לא אוהב חסד. זה הכל חיצוני, זה הכל אינטרסים. אם אדם בבית שלו יודע לעשות את החסדים, ויודע לתת קודם כל את כל מה שהוא יכול בבית, ואחרי זה מה שיש לו עוד אפשרות הוא עושה גם בחוץ, רק אז אנחנו יודעים שמתוך אהבת הזולת הוא עושה, ולא מתוך התמורה ולא בשביל התמורה. זאת ועוד, עלינו להפנים שהכל תלוי גם במידת המאמץ וההשתדלות. כשבן אדם כבר עושה את החסד, כשעושה את המצוות, הכל המדד של זה, זה כמה שאדם מתמסר, מתאמץ, כל צער נוסף מגדיל 10 מונים את שכרו, כיוון שאז רואים את אהבת החסד באמת עוד יותר. זה ההבדל בין אברהם אבינו ללוט. לכן זכה אברהם אבינו על כל חלק וחלק, כי כל חלק שיתאמץ, יתאמץ יותר, יתאמץ פחות, על פי זה השכר. כך כל אדם, ולעומת לוט, שעשה את זה מתוך חישובים ואינטרסים חיצוניים. ממילא אין טעם לחפש את הקיצורי דרך בחיים. בדיוק ההפך, הקיצורי דרך כדי להשיג השגות גדולות ונשגבות, לא הוא לבניו אחריו עד סוף הדורות, זה ללכת בדרכי אבות, כמעשה אבות סימן לבנים. להיות אוהב חסד באמת, מתחיל החסד מבני ביתו, וממשיך הלאה גם לאחרים. יעזור השם שנלך בדרכו של אברהם אבינו, ונזכה להתברך בכל הברכות וכל הישועות, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.